מצטרפת אלינו עכשיו אישה שביקשה שנקרא לה רעות. שלום רעות.
שלום, צהריים טובים.
מה שלומך?
בסדר גמור, ימים לא פשוטים. זה מעלה ככה את כל ה... את כל העבר זה מעלה. אבל הימים האלה, הדבר הזה הוא גם משמח, כי הוא מעלה לסדר היום אלימות מסוג אחר, אלימות נפשית, אלימות נפשית מתמשכת, שפועל יוצא ממנה זה אלימות כלכלית, אבל זה לא מסתכם רק באלימות כלכלית. בדרך כלל נשים שסובלות מאלימות כלכלית, לצערי הרב, מצטרפות לזה עוד צלל והמון המון דברים שהם נפשיים קשים מאוד אחרים. ושוב, אני לא מדברת על אלימות פיזית בכלל, רק על אלימות נפשית.
ספרי לי את סיפורך, בואי נתחיל מההתחלה.
אוקיי.
לאן את לוקחת אותי? למתי?
לפני, בוא נגיד שזה עוד התחיל בשנות החברות, עוד לפני הנישואים. אבל לא זיהיתי את זה אז, לא הבנתי מה זה אומר בכלל, אלימות נפשית, ולמעשה זה התחיל מזה שאני פירשתי את ההתנהלות כסוג של עזרה.
דוגמה, תני דוגמה.
לדוגמה, אני לא צריכה למשל להתעסק עם הבנק, לא עם הפנסיות, לא עם הקרנות השתלמות, לא להתעסק עם שום דבר שקשור לכסף, אפילו כסף פיזי, אני לא צריכה להתעסק עם זה. וזה המשיך מזה שמה שנקרא בידוד שלי מכל מקורות הכוח שלי, שזה אומר, לא, זה לא היה לגיטימי שאני אהיה בקשר עם המשפחה שלי, זה לא היה לגיטימי שאני אהיה בקשר עם חברות.
איך זה נעשה? איך שכנע אותך בן זוגך לא להיות בקשר עם המשפחה שלך, או עם חברותייך או חברייך?
כן.
זה נעשה בכפייה, באלימות, זה נעשה כאילו בחינניות?
זה נעשה בצורה מאוד 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 איטית ומתוחכמת. קשה לי להסביר מה היה שם. אני אישה משכילה מאוד, שעובדת בעבודה שאני מנהלת עובדים. קשה לי להסביר מה היה, אבל התהליך הוא תהליך מאוד 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 איטי, שבסופו של דבר גרם לזה שהייתה שליטה מאוד מאוד חזקה באורח החיים שלי, בידוד שלי מכל הסביבה שלי, ותכף אני אסביר מה זה אומר, וכמובן השפלות והורדת הערך שלי בצורה יומיומית. עכשיו, ומה זה כרוך למשל?
כן,
למשל. זה כרוך בזה שלמשל הילדים שהם היו קטנים, כשהם כמובן היו צריכים לעשות את צרכיהם והייתי אמורה לנגב להם כאימא, אז הם קיבלו ועברו איזושהי שטיפת מוח שאימא לא מנגבת טוב את הטוסיק. והם היו צריכים לחכות לאבא, הם לא היו מסכימים להתפנות עד שאבא לא יבוא לנגב להם את הטוסיק. זה ממשיך מזה שבכל פעם שאת יוצאת מהבית, אז מהירים לך איך שאת נראית ועל מה שאת לובשת. ותחסי עם השיער את הפנים שלא יראו את הפנים שלך. וזה מין, ולאט לאט זה מחלחל ומחלחל ומחלחל. וזה ממשיך מזה שאת מקבלת איזשהו משהו וישר מזלזלים בזה, איזשהו בונוס מהעבודה או משהו וישר מזלזלים בזה, את לא שווה, הם לא מכירים אותך באמת וכו'.
כמה שנים את חיה ככה בפיחות הזוחל הזה, בהתנהגות האלימה והמשפילה הזו?
15 שנים.
15
שנים. אבל שוב,
שנים.
זה איטי מאוד מאוד מאוד. את מכינה ארוחת ערב עם 20 דברים, כי ברור שהוא לא אוהב חלק מהדברים, או לא יואב חלק מהדברים, ואז הוא מוציא קוטג' מהמקרר, ופשוט עם כפית, למרות כל שפע האוכל שיש על השולחן, כמובן לעיני הילדים, ואוכל אותו כמובן ולא נוגע באוכל שלך. כי את בעצם הורדת הערך של כל מה שקשור, של כל מה שמאפיין אותך כאישה, כאימא, כאשת קריירה. כל הדברים האלה זה ממש הפחתת ערך יומיומית בפעולות שאת יודעת.
ומחוץ לבית, את אישה משכילה עם כמה תארים, את מנהלת עובדים, מנהלת חברה, איך את מסתדרת עם הדיסוננס הזה? זאת אומרת שבחוץ מכירים בערכך, את אישה חזקה, את אישה עצמאית, ובבית הוא הופך אותך למשהו קטן ומושפל.
כן, זה קטן ומושפל, כי אני חושבת שהמילת המפתח פה היא שליטה. כי ברגע שאת לאט לאט מבודדת מכל מקורות הכוח שלך, שזה אומר שאין לגיטימציה להיות עם חברים, אין לגיטימציה ללכת למשפחה. מה זה אומר? זה אומר שכל הזמן מתרגמים לך בראש שהם לא שווים, שהם לא נחשבים, שהם אנשים, במקרה שלי, אני הייתי שומעת כל היום שהם פרנקים, כן? כל מיני הסתות כאלה. ואת מפנימה את הדבר הזה.
אבל איך אישה משכילה מאמינה לזה? זאת אומרת, הוא אומר שהמשפחה פרנקית, נו? תכניסי אותי לראש.
המשפחה באמת פרנקית.
הכל בסדר, פרנקית זה נהדר, זה חם וזה כיף וזה אהבה.
נכון, נכון.
וזה ההורים, אז זה משנה.
נכון, אבל כאישה שהיא מושפלת, ואישה שהיא באמת באה ממעמד יחסית נמוך, כן, הורים, שני הורים קשי יום, אל מול המשפחה שלו, שהוא יוצא יחידת 8200, משפחה שהיא לא פרנקית, וכולי, אז את נמצאת בסיטואציה שאת לאט לאט מאמינה לזה, מאמינה לזה, זה אקו סיסטם שלם שפועל עלייך, זה לא רק הבידוד הזה.
הוא מכה? הוא מרים יד? הוא מכה?
הן לא שוות, הן משפיעות עלייך, מונעות ממך להיות אימא טובה יותר, הן גורמות לך לעשות דברים שאני לא אוהב.
ראות, את שומעת אותי? ראות, את שומעת אותי? אני שואלת אם הוא מרים יד באיזשהו שלב, הוא מכה?
לא, הייתה דחיפה פה ושם, אבל לא מכות שהייתי יכולה ללכת להתלונן על זה.
הוא עושה מעשים שמאנשים אותך? הוא כביכול...
כן.
מעניש אותך על התנהגות שלא נראית לו, למשל?
כן, הייתי צריכה, למשל, היה לי כרטיס אשראי, היה אסור לי להתנהל בשום צורה חוץ מהכרטיס אשראי הזה, והייתי צריכה בכל פעילות של עסקה להמציא לו איזשהו אסמכתה. והיה לי ממש נרתיק שהייתי אוספת כל אסמכתה מפעולה, עכשיו למשל, לדברים שהם... כמו מספרה או דברים כאלה שאני צריכה כסף מזומן, הייתי צריכה לבקש ממנו. הייתי מתנהלת אך ורק בכרטיס אשראי, והייתי צריכה להמציא לו אישורים.
יש דברים שהוא אמר, זה לא ייכנס הביתה, זה לא יקרה, זה לא תקני.
לא, אני פשוט כבר מראש הפנמתי את זה, ולא הייתי עושה את זה. אנחנו 5 שנים לא היה לנו טלוויזיה בבית.
כי זה היה עונש?
כי התקלקלה, זה היה עונש.
איך הילדים חיים בתוך הדבר הזה?
הילדים, אני חושבת, זה בדיוק כמוני. הם הגיעו לאותה סיטואציה שאיטית מאוד, ופשוט לומדים להסתדר עם זה, ולומדים לחיות עם זה.
יש נקודה שבה את מבינה שאת צריכה לנסות להיחלץ?
כן, אני קודם כל, לשמחתי הרבה, נחלצתי מהדבר הזה,
עכשיו שמחת אותי.
מטפל מאוד מאוד יקר בשם אבי תפילין, שהוא עובד סוציאלי שמתמחה בסוג הזה של האלימות במשפחה. אבל מה שאני, את שאלת אותי מה העונשים. העונשים היו החרמות. עכשיו, זה בסדר שבעל לא מדבר עם אשתו, נגיד, יום, יומיים, אפילו שבוע, אבל החרמות לפעמים נמשכו חצי שנה, חודשים רבים בקיצור. עכשיו, כשכל הכסף אצלו, ואת לא בקשר עם המשפחה שלך, ואין לך חברים, ואת חושבת על עצמך שאת לא בן אדם טוב, כי זה השטיפת מוח שאת עברת כל יום, אז בעצם את נותנת לו את השליטה, ובחיים לא היית בבנק. חוץ מהכרטיס אשראי, אין לך שום דבר, את לא יודעת להתנהל. ולכן מה שאת עושה כל הזמן, מה שאני עשיתי כל הזמן, דאגתי לא להמרות את פיו, דאגתי להיות בסדר, כל הזמן לרצות. וזה עבודה ממש יומיומית.
מתי נחלצת? קחי אותנו אל הסוף, שאת נחלצת, לפני כמה שנים?
זה היה לפני בערך 3 שנים. שבהם למעשה...
מה קרה שגרם לך להיחלץ? היה משהו שהקדיש את השיער?
היה טריגר, הייתי בכנס ופגשתי חברה, שלא ראיתי אותה הרבה שנים, כי כמו שאמרנו, לא היו לי חברות בתקופה ההיא, והברזנו מהכנס, ישבנו בבית קפה, והתחלנו לדבר, והיא אמרה לי, חצי שנייה, אני הולכת להביא את המחשב מהאוטו. היא ישבה והתחילה לכתוב את כל מה שאני אומרת ומספרת לה. כל מיני סיפורים כדמות אלה שסיפרתי לך עכשיו. Okay. והיא אמרה לי, אני שולחת לך את זה, וכמובן עם סיסמה, כי הוא היה כמובן עוקב אחריי, מחטט לי בתיק, מחטט לי בארנקים, בטלפון כמובן, עם סיסמה, ואני רוצה שתקראי את זה. ואז בעקבות זה שקראתי את זה, פניתי לגם חברה מהעבר הרחוק שהיא פסיכולוגית קלינית, והיא הפנתה אותי למטפל, והמטפל הזה בעצם גרם לי להבין שאני פשוט לא האמנתי לו. אני בפגישה הראשונה הפסקתי אותה באמצע, אמרתי לו, אתה השתגעת? אני קורבן של אלימות? איך יכול להיות בכלל זה? אני בכלל לא מבינה מה אתה אומר כאן. ולאט לאט התחלתי להבין שאני חיה במציאות אלימה קשה מאוד, קשה מאוד. והוא בעצם זה שעזר לי לצאת. אבל עליתי לשידור, כי אני אגיד לך, בכל התהליך הזה, אנשים לא האמינו לי, כמו שעכשיו שאלת אותי, אבל איך יכול להיות? מה, את משכילה, את מרוויחה יותר ממנו. איך יכול להיות?
אני רק רוצה להבהיר לך שאני האמנתי לך והבנתי אותך מהרגע הראשון, אבל לא, שאלתי את השאלה אני שהמאזינים שואלים, שהם שומעים והם אומרים, אבל איך? אז הנה, את
נכון,
מסמימה.
נכון, זה שאלה שהיא מלא שהמאזינים שואלים, זה מפריע מאוד מאוד ששופטים שואלים, ששוטרים שואלים, שעובדים סוציאליים שואלים, ואני חושבת שחוק מהסוג הזה יהיה קטליזטור לכל גורמי הממסד האלה, להבין שנשים נמצאות תחת האלימות הזאת. ברגע שאנחנו, ובדרך כלל נשים אגב לא יוצאות, לפי מחקרים לא יוצאות ממעגל האלימות הזה. למה? כי יש להם ערך נמוך, ערך עצמי נמוך, כי שולטים בהם והם מפחדות, וכי הן מבודדות.
וכי השפטו אותם, כי גם החברה תשפט אותם.
הטריגר שהיה שאני יצאתי, את לא תאמיני, אבל כאקט של עונש, הוא הגיש נגדי תביעת גירושים. הוא למעשה אמר, עכשיו אני אראה למה זה. כי הוא הבין שהתחלתי ללכת לפסיכולוג, ושהתחלתי להבין את הדברים ולהרים קצת את הראש, אז הוא אמר, אוקיי, עכשיו, כמו בפעמים הקודמות, היא תבוא והיא תתחנן.
כן, הוא חשב שהוא יאיים עלייך ותתחנני, ודווקא עשה לך טובה גדולה.
עשה לי טובה גדולה, בעצם, בזכותו יצאתי ממעגל האלימות, כמה שזה נשמע נורא, כי אני בחיים לא היה לי את הכוח לעשות את זה, אולי אחרי הרבה שנים של טיפול הייתי מצליחה, אבל רוב הנשים, הרוב המוחלט של הנשים, לא יוצאות מזה, ועוד נתון שחשוב שאנשים ידעו, שחלק גדול מהנשים שנרצחות, זה נשים שבחיים לא הרימו עליהם יד. זה נשים שעברו אלימות נפשית מתמשכת, שהגיעה לאיזשהו קצה, שבו הם התעוררו מתרדמתם, כמו שקרה לי, ואז למעשה הם למעשה, לצערי הרב, מגיעות למצבים כאלה שהן נרצחות. אני חייבת להגיד עוד משהו, שיבינו את הפתולוגיה הזאת. למעשה, גבר אלים מהסוג הזה, זה גבר שהאישיות שלו למעשה מבוססת על שליטה במישהו אחר. זאת אומרת, כל הערך העצמי שלו, הסלפ-אסטים שלו, מבוסס על שליטה במישהו אחר. וברגע שנלקח ממנו, אובייקט השליטה, הם הופכים להיות בעיני עצמם מבחינה פסיכולוגית חסרי ערך. ובן אדם שהוא חסר ערך יכול להגיע למצבים קיצוניים של למעשה רצח, של אין לי מה להפסיד. וזה פתולוגיה שלצערי הרב, הם לא אמורים להבין אותה חברי הכנסת, אבל הם כן אמורים להיות סוג של קטליזטור בחוק הזה, כדי שיגרום לאנשי מקצוע ואנשי ממסד להבין את הדבר הזה.
מה שלומך היום, רעות, בימים האלה?
והסיבה שאני עליתי לשידור, זה שזה יכול לקרות גם לנשים עם תואר שלישי, לנשים חזקות, למנהלות, לנשים שהן בחוץ מתנהלות כרגיל, ואף מעבר לכך, ובתוך הבית הן עוברות טרור, פשוט טרור.
תודה רבה שעלית לשידור אצלנו וסיפרת את סיפורך. היום את בסדר, חייך טובים יותר, דברים מסתדרו פחות או יותר.
אין כמו החירות, הדברים מצוינים. אני כל בוקר קמה ובאמת מודה לעולם שיצאתי לחופש. אני ממש מרגישה שהייתי פשוט בכלא.
אני מאוד מעריכה
היום חיי מצוינים.
יופי, זה משמח אותי מאוד ואני מאוד מעריכה שדיברתי. תראו, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם ובהצלחה עם החוק.
תודה רבה. דברים מאוד חשובים להרבה נשים.